התורה אומרת בתוכך וחסלו איש באחיו. אז מסבירים חז"ל מה זה איש באחיו, איש בעוון אחיו, שהוא נכשל על ידי העבירות של אחיו, שמכאן שכל ישראל ערבים זה בזה, שגם אם האדם עצמו לא עשה עבירה, אבל הוא ערב לחברו, ואם חברו עושה עבירה, אז הוא נכשל בזה. תומר דברם, משה קורדוברו, מסביר שמה זה כל ישראל עריבים זה בזה, שהם מעורבים זה בזה, שבכל נשמה של יהודי יש חלקים מנשמות כל שאר הכלל ישראל. אז ממילא כשהוא חוטא, אז הרי חלק ממני חוטא, כשהוא עושה מצווה, גם חלק ממני עושה מצווה. יש עוד הסבר למה כל ישראל ערבים זה בזה, הביאו שיש ירושלמי, שאם שניים מקבלים יחד הלוואה, נגיד של 100 זוז, אז כל אחד לווה על החצי שלו, על ה50 זוז שלו, והוא ערב על ה50 של השני. מפני ששניהם יחד קיבלו, אז כל אחד לווה על החצי שלו וערב על החצי השני. אז היות וכולנו יחד קיבלנו את התורה, אז ממנו כל אחד מאיתנו הוא לווה, כלומר מקבל על החלק שלו בתורה, אבל ערב גם על החלק של השני בתורה. חשבתי עוד כפשוטים, מפני שכשמשה בא ואומר לנו את דבר השם, אז אנחנו לא אומרים כל אשר דיבר השם אעשה ואשמע, אלא כל אחד אמר נעשה ונשמע, כל אחד אמר שכולנו נעשה וכולנו נשמע. אז אם כן, כל אחד קיבל על עצמו שכולנו נעשה וכולנו נשמע. המשל של עם ישראל כמו שלשלת, טבעות שקשורות, אם מושכים את הקצה העליון של השלשלת, אז גם הקצה התחתון מתרומק, ואם מושכים למטה, אז גם הקצה העליון יורד, ושכל ישראל קשורים יחד. יכול להיות שבאמת אם היינו אומרים בסיני אעשה ואשמע, לא היינו מקבלים את התורה. הקדוש ברוך הוא בא לתת לנו את התורה מה שידע שנגיד נעשה ונשמע. כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת ל600,000 יחידים את התורה. יחיד לא מקבל את התורה. כלל ישראל, כשהוא עם, כשהוא מאוחד, כגוף אחד, ויחן שם ישראל נגד כאיש אחד, אז הם מקבלים את התורה. אבל אם היו אומרים באמת, אני, כן, אני אעשה את התורה, מה ששאר היהודים יעשו, זה לי לא נוגע, אז באופן כזה לא היינו יכולים לקבל את התורה, כמו שהם הבינו שמוכרחים לקבל כולנו יחד את התורה, כאיש אחד לקבל את התורה. משה רבינו אומר לישראל, היום הזה נהיית לעם. אז אמנם הפסוק הזה כתוב בסוף 40 שנה, אבל בגמרא מוכח שהוא הולך על התחלת 40 שנה גם כן, שכשקיבלו את התורה, אז נהיינו לעם. אלא שהיות והתורה מתחדשת תמיד כל יום ויום, והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום, שכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אז ממילא גם נהיית לעם כל יום ויום מתחדש, אבל הפעם הראשונה שנהיית לעם זה במתן תורה, שכגוף אחד אנחנו מקבלים את התורה, ולא כ600,000 יחידים. אולי זה הפשט, כתוב אצל משה רבינו במתן תורה, ויבן מזבח תחת ההר הוא 12 מטיבה ל12 שבטי ישראל. אחר כך, יותר מאוחר, התורה אומרת, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. אומרים חז"ל שאף על פי שהייתה אהובה בימי האבות, כי יעקב אבינו כן עשה מצבה, אבל בימי משה כבר ישנואה, אסור לעשות מצבה. אז מדוע השינוי הזה? הטעם הידוע הוא שהגויים עשו אותו חוק לעבודה זרה. אבל לצאת למה שעשו אותה בימי משה, בין מתן תורה ובין עליו של ולא תקים לך מצבה, ושעליו של ולא תקים לך מצבה נאמר יותר מאוחר. לכאורה כל התורה קיבל כבר משה ב-40 יום שם בסיני. אז מתי חל השינוי הזה? אז אולי נותר לומר עוד רעיון כזה, לפחות לפי שיטת רש"י. ששיטת רש"י הרי שמצבה זה מזבח של אבן אחת, ומזבח זה של הרבה אבנים. אז המציבה מורה על היחיד, והמזבח מונה על הרבים שמתאגדים יחד לגוף אחד. אז זה משה עומד כאן במתן תורה, שעד עכשיו היינו 12 מציבה, כל שבט לעצמו, היינו 600,000, אבל אולי בזמן להקים 600,000 מציבות, אז הקים 12 מציבה, ולמוד שעד עכשיו כל שבט הוא בפני עצמו, ועכשיו ויבן מזבח תחת הארמי, עכשיו צריך להיות במקנת מזבח, לא צריך להיות כל אחד לעצמו, צריך מכל האבנים יחד לעשות מזבח אחד להשם. אחר כך אליהו בהר הכרמל, הרי גם כן כשהוא מאחד שוב את שבטי ישראל בעבודת השם, הוא בונה את המזבח 12 אבנים כמספר שבטי בני ישראל. אז רואים שם את המקודה הזאת, שהאיחוד, שהמזבח עומד על האיחוד של שבטי בני ישראל, אז המזבח צריך להיות של אליהו, זה לא הלך הדורות, אבל המזבח של אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני ישראל, כי המזבח עומד על האחדות של עם ישראל. יום מתן תורה, הרי נקרא בתורה כמה יום הקהל, שביום הזה נהיינו קהל, בכמה מקומות התורה מתייחסת אל היום הזה כיום הקהל. אולי מותר לומר עוד רעיון, למה מתן תורה צריך להיות דווקא לעם שלם ולא לכל יחיד ויחיד, לא מפני שהיחיד לא ראוי לזה, אלא מפני שחצי תורה זה לא תורת אמת. התורה היא אמת רק כשהיא שלמה, כל התרי"ג מצוות וכל האותיות שלה, וכל התורה אין אדם שיכול לקיים, לא יכול אדם אחד לקיים את כל התורה, אז מילא אי אפשר לתת לו את התורה. יש מצוות ששייכות רק לכהן, או רק ללוי, או רק לישראל, או רק למלך, או רק לאיש ולא לאישה, וכן הלאה, רק לאישה ולא לאיש, אז ממילא אין אחד שיכול לקבל כל התורה כולה. בתורן אנחנו יכולים לקבל כל התורה, יש מצוות ששייכות לציבור מטבע הדברים שלא שייך לצוות אותם ליחיד, לבנות מקדש. התורה לא רוצה שכל יחיד יחיד ילך לבנה מקדש לעצמו, אלא שהכלל ישראל יבנה מקדש למנות שופטים, לא יכול כל יחיד למנות סנהדרין לעצמו, הכלל ישראל צריך למנות שופטים. וגם המצוות שמוטלות על כל יחיד, לא תמיד הוא מקיים אותן בשלמות. סוף סוף אדם הוא אדם מטבעו, ולא מקיים מצווה בשלמות. אחד זהיר יותר בתלמוד תורה, אחד זהיר יותר באהבת חסד, ואחר זהיר יותר בתפילה, או בכשרות, או בשבת. כמובן, כל יהודי צריך לקיים כל הדברים האלה. צריך גם ללמוד תורה, וגם לעשות חסד, וגם להתפלל ולשמור שבת וכשרות. בכל זאת, ההדגשה היא שונה מאדם לאדם. הגמרא מביאה ששאלו כמדומני את בנו של רבה, אבוך במאי זה ירצה, באיזה מצווה אביך נזהר במיוחד? לא תעשה איזה מצווה נזהר, ודאי שרבה אוכל כשר ושומר שבת ולומד תורה, כל השעת מלא מתורה של רבה וכל שאר המצוות, אבל בכל זאת גם צדיק כמו רבה יש איזה מצווה שהוא נזהר יותר, אבל אני יודע שבמצווה בסיסית היה לו חומרה מיוחדת. מצווה ציצית הוא יותר לקח להחמיר בה משאר, כנראה ירגיש בשורש נשמתו שהוא קשור למצווה ציצית יותר מלמצוות, אבל למרות שבדי קיים כל המצוות, תפילין הוא לא הניח, הוא הניח גם תפילין, אבל ירגיש קשר נפשי מיוחד למצווה ציצית, וכך כל אחד נותן חלקנו בתורתך, כל אחד יש לו חלק משלו בתורה, אם כי הוא חייב לקיים כל התורה כולה עד כל המצוות שהוא חייב, כמו שארץ ישראל גם כן, ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, ניתנה לאבות הקדושים, ניתנה לעם ישראל, ובכל זאת כל אחד מישראל יש לו חלק מיוחד, זבולון לחוף ימים ישקוט, דן יזנק מן הבשן, וגם בתוך זבולון, פלוני קיבל גורל בצפון חלק זבולון, ופלוני קיבל גורל בדרום חלק זבולון, כל אחד יש לו ארבע אמות שלו בארץ ישראל. ארץ ישראל היא משותפת לכלל ישראל, ויחד עם זה כל אחד יש לו קשר מיוחד, וחז"ל אמרו שהיה איש אחד שתמיד היה משתבח בחוף הים, אז הוא משבט זבולון, כי זבולון משורש נשמתו קשור לחוף ימים יזכות. זה אולי הטעם גם היונה, כשהוא בורח מלפני השם, הרי הוא רוצה לצאת לחוץ לארץ, אז ארץ ישראל משלוש רוחות גובלת בחוץ לארץ, והוא בורח דווקא לחוף הים, מפני שיונה הוא מזבולון, אז הוא בורח לים, הוא נמשך לים, הוא גם רמוד, זבולון לחוף ימים ישקוד והוא לחוף עניות, זה יונה ויחתו על צידון, אמו היא האלמנה מצרפת אשר לצידון, כמו שאמרו חז"ל. שורש נשמתו מושך אותו לים. אז כמו שכל יחיד יש לו חלק בארץ ישראל, כל יחיד יש לו חלק מסוים בתורה, למרות שהתורה ניתנה לכלל ישראל, אבל לכל אחד יש הדגשים מיוחדים, חידוש היתר. המרשל למד אותם הגמרות שהמרם למד ושהמרשל למד ושהרשש למד, ובכל זאת כל אחד אומר את החידושים שלו, והכל תורת אמת. רב עקיבא למד את התורה, ורבי ישמעאל למד את התורה, ורבי טרפון ורבי לזר מהזר, וכל אחד יש לו החידושים שלו בתורה, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, ובכל זאת התורה היא אין סוף. רבי מקוצק אומר, מה זה תורת השם תמימה, שכמה שלמדו אותה וחישו עדיין היא שלמה לגמרי, עוד לא התחילו לנגוע בה. יש בלי סוף חלקים בתורה. תורה היא מורשה, קהילת יעקב וארץ ישראל היא מורשה, ונתתי אותה לכם מורשה. הראשונים אומרים בבנציה בדף בית שיש חילוק בין חלוקה של שותפים ובין ירושה, שבירושה כל אחד יורש על כל הירושה, אלא למעט מוכרחים לחלק, אז זה מקבל צפון וזה מקבל דרום, אבל בעצם כל יורש הוא יורש על כל הירושה. אז התורה היא מורשה וארץ ישראל היא מורשה, אבל למעט כל אחד יש לו בסוף בכל זאת חלק פרטי שלו בתוך המורשה. אני חשבתי גם על זה, זה הרבה זמן היה קשה לי. אנחנו מתפללים 18 בלשון רבים, אז כשציבור מתפלל אז זה מובן, כשיחיד עומד ומתפלל למה הוא אומר בלשון רבים? מה זה חוננו מאיתך דאבי נרסקל, רפאינו השם ונרפא, בפרט אם הוא בריא ברוך השם, אז למה צריך להגיד בכלל רפאינו? אבל אז אפשר לומר שהוא מתפלל על כל ישראל, על כל, ברפאינו, על כל חולי ישראל, אז זאת אפשר להבין. אבל איך יחיד יכול לומר, שים שלום טובה וברכה, חן וחס ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך? כל ישראל זה כל ישראל, מי זה עלינו? כשציבור אומר, אז אפשר לומר על ישיבת הכותל ועל כל שאר היהודים. אבל כשיחיד אומר, מה זה עלינו ועל כל ישראל עמך? אז אולי לפי מה שאתה אומר דבורה אומר, אז זה טוב, כל אחד הוא כלול מכל הכלל ישראל, אז גם הוא יש בו 60 ריבו נשמות, וגם הוא מתפלל על כל שאר הנשמות, על כל, סוף סוף הוא לא כולם, אפילו לא יכול לעשות מיניין לבד, אם כי הוא כלול ב-60 ריבו, אבל ברוך הוא לא יכול להגיד, וקדש הוא לא יכול להגיד. אז הוא מתפלל גם על שאר היהודים, אבל עלינו, מפני שגם אני רבים, גם בי יש כל השישים ריבו, אז אני יכול לומר עלינו ועל כל ישראל עמך. אולי זה הפשט, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? למה ישראל גוי אחד? כל עם הוא עם אחד, הצרפתים הם עם ואנגלים הם עם, ושאר העמים הם עמים. אבל אנחנו גוי אחד, שמאוחד, אמרנו כמה פירושים אחרים הזה, אבל עכשיו את הפירוש הזה, 70 פנים לתורה, שאנחנו גוי מאוחד, שכל אחד מאיתנו הוא כולל את כל הגוי כולו. הצרפתים, פלוני צרפתי זה ואלמוני צרפתי אחר, אבל ישראל הם גוי אחד, כי כל אחד כולל בתוכו את כל הנשמות של כלל ישראל, ואלה זה גוי אחד בארץ. ואהבת לרעך כמוך גם הסבירו בזה, מפני שהוא חלק ממך, הוא באמת כמוך, מפני שהוא חלק ממך ואתה חלק ממנו. אז ממילא צריך לאהוב כל יהודי כמוך, ובמיוחד לומדי תורה, מקיימי מצוות, כי הרי בזכות שלהם, גם אני מתעלה על ידי הזכות שלהם. אז אותם במיוחד, מי שמועיל לי, אז אני אוהב אותו יותר בדרך הטבע. ולהצטער על אלה שלא כך, הם אלה שמזיקים לי, אלה שלא לומדים תורה, אלה שלא מקיימים מצוות, אז צריך להצטער עליהם, כי זה הרי שורש חלק ממני שפגום. חלק ממני שנפגן בכל, כל ישראל הרגים זה, אם פלוני עושה עבירה אז אני נפגן. אז צריך להצטער עליהם, כל אלה ש, שעוד לא קיבלו תורה ולא קיבלו מצוות, צריך להצטער עליהם. משה רבינו, חז"ל אומרים, אחת המדרגות העליונות שלו, שהוא מסר את עצמו למיטה בעד פושעי ישראל. הרי בעגל הוא מבקש, מחני נא מספרך אשר כתבת, במתאוננים הוא מבקש, הורגני נא אהרן. זה לא בעד הצדיקים, בעד הגרועים שבישראל הוא מבקש את זה. כי הוא מוצא את עצמו בעד פושעי ישראל למיטה. זה אחת הזכויות הגדולות שהגמרא מונה במשה רבינו. לא חסרות משה רבינו זכויות, אין סוף זכויות למשה. ופה זה אחת הנקודות הגדולות שהגמרא מונה במשה רבינו, שמוסר את עצמו למיטה בעד פושעי ישראל. הרי הסבירו שלכן הוא, לא, הוא הרי נמשה מהמים, אז היה צריך לקרוא לו משוי. למה קוראים לו משה? כי הוא משה את כל ישראל מהמים. מהמים הזה דנים הוא משה אותנו, הוא מציע אותנו גם מגלות מצרים, אבל גם לשאר הדורות. שהסבירו שהתאגותה זה משה בכל דרה ודרה, אז בכל דור משה, משה אותנו מתוך המים. המנהיגים שלנו, חכמי התורה שלנו, שבכל דור ודור הם מכוחו של משה מושים אותנו. וכל אחד, אם אנחנו כלולים בכל, מכל הנשמות, אז גם מהנשמה של משה, בכל אחד יש ניצות כלשהו מנשמתו הגדולה של משה רבנו. היא מושה אותנו מתוך המים. בזמן שבית המקדש קיים, הרי אומר הרמב״ם שהשעיר המשתלח מכפר אפילו בלי תשובה על עבירות קלות. איך יכול לכפר בלי תשובה? אדם ממשיך לחטוא ולא עושה תשובה והשעיר המשתלח מכפר. איך הם נוצרים את דבר כזה? הרי אפילו הכפרות הכי גדולות בתורה, מלכות, מיתת מתים, כולם מכפרות רק עם התשובה. אז איך השעיר המשתלח מכפר בלי תשובה? אז אני חושב שהפשט הוא שזה לא מכפר בלי תשובה, אלא התשובה של הכהן הגדול היא מכפרת עליי, שהוא עושה תשובה, הוא מתוודע לצעיר המשתלח בלשון כל ישראל, כמו שהרמב״ם אומר. אז היות הוא קשור איתי ואני קשור איתו, אז ממילא כשהוא עושה וידוי גם אני מתרומם על זה, אפילו כשאני לא מרגיש ואפילו עוד לא קיבלתי על עצמי לחזור בי מהעבירות הקלות שעשיתי. בכל זאת, עצם העובדה שהוא התוודע כבר מעלה אותי גם כן. כשמשה רבינו עומד בהר ומתפלל, ישראל למטה עדיין רוקדים לפני העגל, אבל כבר התפילה של משה מביאה למצב של וינחם השם על הרעה. אחר כך צריך עדיין לעשות משפט מעובדי העגל וכל מה שמשה עושה, ועדיין לא ניקינו מזה, יום פקדי ופקדתי, אבל בכל זאת, כבר התפילה של משה רבינו, שעדיין ישראל רוקדים לעגל, זומחים לעגל, בכל זאת כבר התפילה של משה הופכת את המצב, שכבר לא צריך חלילה להשמיד את ישראל, אלא וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לנו. מפני שכשמשה מתעלם, ממילא כל העולם מתעלם, ממילא גם ישראל מתעלים, גם אם הם עוד לא מרגישים, גם הם עדיין רוקדים שם למטה. ומשה עוד שובר את הלוחות ועושה כל מה שצריך לעשות, אבל הם דבוקים. משה התעלה, אז כל העולם התעלה. גם הגרועים שבישראל התעלו. כך התשובה של הכהן הגדול מועילה לכל הטבעות של השלשלת. זה בזמן שבית המקדש קיים, אבל גם כשאין בית המקדש קיים, הרי אומרת הגמרא שבשביל יחיד שעשה תשובה מוכלים לו לכל העולם כולו. ייתכן, כן, ייתכן, כי אם היחיד עשה תשובה והוא העלה בזה את כל העולם, אז למה עוד לא באה גאולה? הרי ודאי היו יחידים בעם ישראל שעשו תשובה בכל הדורות, לא היו לנו צדיקים, תנאים והמוראים, ראשונים ואחרונים, איך זה שעוד לא נגענו? כי תשובה שלמה זה דבר רחוק מאוד לעשות, קשה מאוד לעשות את המדרגות העליונות של התשובה. התשובה היא כולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, קל מאוד לקטפס על המדרגות התחתונות. לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא, קרוב אליך הדבר מאוד, אבל להגיע למדרגות העליונות זה קשה מאוד, אז לכן עוד אין לנו גאולה שלמה. אבל בכל זאת, כל יחיד שעשה תשובה, עם אבייב ורבה עשו תשובה, עם רב סעדיה גאון, עם הרמב״ם, עם החזון איש עשה תשובה, כל אחד מהם השם העלה אותנו קצת, הוא תיקן אותנו קצת, בשביל יחיד שעשה תשובה, מוכלים לו לכל העולם כולו, כל אחד לפי מדרגתו. ולכאורה גם הפשט, מה שחז"ל תיקנו חזרת השף, מה מועיל חזרת השף? בשביל מי שאינו בקיא, אם אנחנו היום ברוך השם כולנו יודעים לקרוא בסידור ובקיאים, אז בשביל מי מועילה חזרת השף? בשביל עם שבשדות, בשביל אלה שלא יודעים לבוא לבית מקדש, הרינו היום רוב עם ישראל הם עם שבשדות, אז חזרת השף מוציאה אותם ידי חובה. ומה זה מועיל שהשף יתפלל? אז השף יתפלל 5 פעמים ביום, אבל הם לא יתפלו אפילו פעם אחת ביום. לא, היות הם קשורים יחד, אז התפילה של השף מועילה גם בשביל אלה שלא יודעים בכלל מה זה תפילה, לא שמעו מה זה תפילה, לא יודעים מה זה תפילה. בכל זאת, התפילה של השף מועילה גם בשביל האנשים האלה. לא מספיקה, אנחנו רוצים שיחזרו מתשובה ויתחילו להתפלל. אבל גם כל עוד הם לא מתחילים להתפלל, חלק מנשמתם מתפלל, מפני שכל ישראל ערבים זה בזה, אז נשמתם כלולה בשף, והשף הרי התפלל. אולי בימינו באמת חשוב יותר להקפיד על חזרת השף וחזן, משך היום רוב עם ישראל זה מצב של עם שבשדות. וחזן היו אנשים כאלה, בימינו רוב עם ישראל הם עם שבשדות. וצריך מאוד להשתדל בחזרת השף. שמעתי פעם עם מורים רבי, קוראים רב גדליה איזמן שליטה, שהוא עמד בתקופת מלחמת יום הכיפורים, שהגמרא אומרת, ואמר עליהם שמע ישראל, שהמשוח מלחמה אומר לחיילים שמע ישראל, שאפילו אין בידכם אלא זכות שמע ישראל בלבד, אז גם כן לא תנסרו בידי האויבים. אני אומר שגם העורף, אם העורף אומר שמע ישראל, זה גם יכול לעזור לחיילים שבחזית, שלא יימסרו בידי האויבים. לא דווקא לחיילים בעצמם, זה אותה סברה, שכולנו קשורים יחד, זה שמע ישראל, אני עומד בחדר הסגור שלי, ואומר שמע ישראל, אני מדבר בעצם על כל הכלל ישראל, אומר נכון שזה לא אני שאומר לכלל ישראל שמע ישראל, זה, אני רק מצטט את משה רבינו שאמר שמע ישראל, אבל בכל זאת במובן מסוים, בכל זאת אני אומר את זה בשביל הכלל ישראל גם כן, גם אם הם לא שומעים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בזה שאני מקבל עליי עול מלכות שמיים, אני מקבל לא רק בשבילי, השם אלוקינו, אלוקי כל כלל ישראל, אז בזכות לכל הכלל ישראל שאני אומר, אני אומר שלעתיד לבוא, השם אחד, גם כל העולם יכיר במלכות שמיים, אבל בינתיים השם אלוקינו, אז אני מקבל עצמי עול מלכות שמיים בשביל כל הכלל ישראל. כשאנחנו עכשיו הולכים בעזרת השם לקבל את חג, את התורה בחג השבועות בשמחה, כדאי גם כן לקבל עבור כל הכלל ישראל, שהיות ולא כל הכלל ישראל זוכה לזרוע, בשביל אלה שכן זוכים ברוך השם להיות מלומדי התורה מכניר מצוות, אז ודאי שהם מקבלים בחג השבועות את התורה. אבל גם בשביל אלה שלא יודעים ולא מבינים ואפילו לא שומרים יום טוב בחלקם, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לקבל את התורה גם בשבילם. אין מתן תורה בשביל יחידים, מתן תורה זה בשביל כלל ישראל. אז אם כל שנה מתחדש מתן תורה, אז גם זה מתחדש כל שנה, שאנחנו מקבלים, אומרים כולנו נעשה ונשמע, וזה התחייבות גם כן, שעד כמה שבכוחנו נשפיע על כלל ישראל לשמור תורה ומצוות, כל אחד על פי דרכו אחראי וחייב, זה ערבות. לכן הרי עדים גם שאף על פי שיצא מוצאים, מפני שכל אחד ערב בשביל כל הכלל ישראל. אז באמת שנשתדל, וכל אחד על פי דרכו, להשתדל להשפיע תורה ומצוות בעם ישראל, אבל גם לקבל בשמחה את התורה בשביל כל כלל ישראל. הגמרא אומרת על רב ששת מבן ישעיה אומר ביום מתן תורה, חדאי נפשי, חדאי נפשי, תשמחי נפשי, תשמחי נפשי, לך קראי, לך תנאי, בשבילך אני קריתי, בשבילך אני שניתי. כלומר, הצלתי לך משהו, על ידי מתן תורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז שואלת הגמרא, וכי אדם לומד רק בשביל עצמו, הרי כתוב ונסעתי לכל המקום באמורם, אדם זוכה בשביל כל הכלל שלו, לא בכלל, אם יש פסוק כזה או מי פסוק רע, והגמר מיה שאדם זוכה לכל, אם לא בדידי אומר בלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי, כל העולם עומד בזכות אדם שלומד תורה, אז מה פה שלח חדאי לך תנאי? לגמר מטרפת שאדם קודם כל עושה בשביל עצמו, אבל ממילא גם זוכה בשביל כל העולם כולו, ומחזיק את כל העולם כולו. אז באמת צריכות להיות לנו שתי הכוונות, מצד אחד להודות להשם, שאנחנו זוכים להיות מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות, שאנחנו זוכים להיות מאלה שבאמת עיסוקם בתורה, יושבים ולומדים תורה, לך קראי, לך תנאי, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ברוך השם שאנחנו זוכים לעסוק בדברי תורה, אבל יחד עם זה, עם כל הצער, לכן בני ישראל שלא נוכלים ללמוד תורה, בכל זאת לשמוח בשמחת התורה שאנחנו מקבלים בשביל כל הכלל ישראל את התורה. וגם אותם הדורות שלא זכו ללמוד תורה, בכל זאת הם גם כן יורשים. הרי בירושה יש דין ש... שלפעמים היורש בעצמו לא יורש, אבל הדור הבא אחריו, אם יש ראובן, היה לו בן, הבן מת מחיי אביו, לא זכה לרשת את אביו, אבל הנכד יורש מכוח הבן, הנכד אחר כך יורש את הסבא, מה שחזל אמרו גם על ארץ ישראל, מורישים ואינם יורשים, שדור המדבר לא זכה להיכנס לארץ ישראל, אבל הם מעבירים את הירושה לדור הבא, ונתתי אותה לכם מורשה, לא כתוב ירושה אלא מורשה, אז גם בתורה היא לפעמים מורשה, לא כל אחד זוכה לקבל בעצמו את התורה, ובכל זאת הוא יורש להעביר אותה לדורות הבאים. אז מקווה שגם אלה מאיתנו שעוד לא זכו לקבל את התורה או יזכו בעצמם, ומי שלא יזכה לעשות פחות יעבירו עד לדור שלם, לאור שלם, אור של משיח, שתהיה תורה במלואה, מלאה ארץ דעה את השם, ונזכה לעלות להר בית השם שלוש פעמים בשנה, להיראות ולשמוח לפני השם אלוקינו, שמחת עולם הראשון.